קראנו השבת את פרשת ויצא, שבת בטל. כל העולם כולו קראו את הפרשה הזאת, ויוגע במקום, וילן שם, כי והשמש, וחשבו על מקום הזה, על בטל, ואנחנו פה נמצאים, במקום הזה, פה בסביבה שחלם יעקב, בסביבה שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב את כל ההבטחות הגדולות הללו, והגדולה מהם זה ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. ואנחנו עכשיו עושים את זה בפועל. אפשר מכאן להפיץ את התורה בכל ימה וקדמה צפונה ונגבה על ידי המכשירים, כן? אשרינו שזכינו לחזור למקום הזה, לגור פה, לחדש את ההתיישבות בבית אל, לקיים את דבריו של יעקב אבינו, שהמקום הזה אין זה כי אם בית אלוקים, להפוך אותו באמת לבית אלוקים, מקום של תורה, מקום של עבודת השם. חז"ל אומרים שבית אל, הסולם הוא סיני. זה גימטריה גם של סיני. ועוד אומרים חז"ל, זה המזבח. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מזבח, עלים קורבנות. והר סיני, הקדוש ברוך הוא יורד בהר סיני. זאת אומרת, הסולם מחבר בין הארץ ובין השמיים. חיבורים שבין הארץ ובין השמיים אפשריים בשני אופנים. או שפע של תורה מן השמיים היורד אל הארץ, כמו בסיני, או עבודת השם מן הארץ אל השמיים, התפילה. ואת שני הדברים הללו אנחנו, ברוך השם, מקיימים. מקום של תורה, מקום של תפילה. אני רוצה, בראשית הדברים, אני רוצה להביא לפניכם את דברי קדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. הוא אומר כך, יעקב אבינו התבונן והעמיק לחקור ולהבין עיקר עניינו של העולם. וראה, שיסוד כל העולמות הוא כנסת ישראל. כמו שכתוב, בראשית ברא אלוקים, בשביל ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. הם נקראים אבן הראשה, האבן שממנה הושתת העולם. והם יסוד כל העולמות כולם. כנסת ישראל יסוד כל העולמות כולם. והיסוד אחד שכלול בו כל מה שעתיד לצאת ממנו. והיסוד הזה הוא מאוחד באחדות גמורה. יעקב התבונן ביסוד הזה של כנסת ישראל, שנקרא אבן, והשתוקק לפעול ולהמשיך ממקור עליון זה של ראשית כנסת ישראל, את כל ההמשך של ההופעה של כנסת ישראל בעולם. הופעה של אומה שלמה, של 12 שבטים, ואחר כך 60 ריבו, של ישראל, שהשכינה תשרה עליהם, ולפעול להופעת האומה בישראל, בעולם כולו, עד כדי שהעולם כולו יכיר בשם השם שישראל קוראים לו, ושיהיה מקדש, מלכות, בארץ ישראל, עד שכל העולם יגיד לכו ונלכה אל הרב שם, אל בית אלוקי יעקב, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אומר קדושת לוי שהמחשבה הזאת של יעקב והרצון הזה של יעקב אבינו נרמז בהיקח אבן מראשותיו, האבן הראשה, האבן הזאת שהיא הסוד, וישים אותה מראשותיו, הוא כניס בתוך מחשבתו, הוא שם את המחשבה הזאת שכנסת ישראל יסוד העולם, וצריך שכנסת ישראל תתגלה מן הכוח אל הפועל, והוא צריך להופיע את המהלך הזה, להתחיל את המהלך הגדול הזה של הופעת כנסת ישראל. ובמחשבה הזאת הוא שכב. והשם, הוא שם את האבן מתחת מראשותיו, וישכב במקום ההוא, ואז ריבונו של עולם מתגלה אליו. ואומר לו, כי אכן נכון. כנסת ישראל, יסוד, זה מתבטא בסולם, זה יעקב אבינו שהוא בעצמו רואה את הייעוד שלו, את עניינו, לקרב את העולם למרומים, ולהמשיך מן המרומים שפע לעולם כולו. ואומנם הדרך הזאת היא רצופה עליות וירידות, גלות וגאולה, אבל בעצם, אבל הכל פונה למגמה העליונה, שיופיע שם השם בעולם, על ידי עם ישראל, בארץ ישראל. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כי לא עזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. ואז יעקב לוקח את האבן הזאת, ועושה אותה מצבה, את השורש הזה, והאבן הזאת, ששמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. יש כאן תפילה, יש כאן הבטחה, יש כאן התחייבות מצד יעקב אבינו לקחת את המהלך הזה ולהמשיך אותו, הוא וניו כמובן עד סוף כל הדורות, עד לגלות את כבוד השם בעולם. זה מדברי הקדושת לוי. חז"ל אומרים שההבטחה של הקדוש ברוך הוא שייתן לו את ארץ ישראל, המקום הזה אשר אתה שוכב עליו לך אתננה ולזרעך, הקדוש ברוך הוא קיפל את כל ארץ ישראל תחתיו של יעקב, הוא שכב בדלת אמות של מקום המקדש, והקדוש ברוך הוא כביכול קיפל את כל את ארץ ישראל ואומר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. עומק הדברים, שמקום המקדש הוא המקום הבסיסי של כל ארץ ישראל. מי ששוכב שם, מי שיש לו את המקום הזה, כל ארץ ישראל בידה. זה השיא של ארץ ישראל, זה המקום המקודש ביותר בעולם, בארץ ישראל. והנמצא שם, היושב שם, אתה שוכב כאן, כל הארץ היא שלך. אבל זה המאבק נמשך, כמו שאומר הכוזרי, מתחילתו של בריאת העולם. זה היה המאבק נמשך בהתחלה מבניו של אדם הראשון, ואחר כך יצחק וישמעאל, אחר כך יעקב ועשיו, וכן במשך כל הדורות, התמודדות על ארץ ישראל ובעצם על המקום הזה, על מקום המקדש. אני רוצה להביא לפניכם את דברים שהראו בזמנו של מרן הרב. זה לא היה על הר הבית, זה היה על הכותל, אבל מכאן אנחנו יכולים ללמוד על על היחס ואיך צריך להתייחס לשלטון על הר הבית. מסופר כאן בקיץ תף ריש צדיק. הערבים דרשו שהיהודים יוותרו על הכותל המערבי, על הזכויות שלהם בכותל המערבי. והם אימו שאם לא יוותרו, אז יהיו פוגרומים, תקפות, טרור וכדומה. ההנהלה הציונית של הסוכנות היהודית והוועד הלאומי צידדו בוויתור, והשתדלו להשפיע גם על הרב שיסכים לוויתור זה שהיה למורת רוחו. הרב היה אז בקריאת משה, שזה היה פרוור של ירושלים. הוא היה תקופת נופש, הוא נח שם מאיזה בית שיהודי נתן לו שיהיה למנוחה של הרב. ויחד עם הרב היה שם השמה שלו, ושהיה דבק בו כמו חסיד ברבי. והיה שם גם בחור אחד מגרמניה, שהוא רצה לתרגם את אורות התשובה לגרמנית. אז הוא ישב עם הרב צבי יהודה, בנו של הרב, באחד מחדרי הבית, ועיין עמו באורות התשובה. והרב שכב בחדרו, אחרי התפילת שחרית, כי הוא עצר על האירועים שהיו אז באותה שעה, ועל הניסיונות האלה להפקיע את הזכויות שלנו על הכותל, כל כך צייר אותו שהוא ממש נחלה. ואז מספר השמש שהיה שם, התפרץ לחדר של הרב צבי יהודה, של המקום שהרב צבי יהודה למד עם הבחור הזה, ואמר לו, לך לא אכפת? אתה יודע מה נעשה פה, מה מתרחש כאן? נמצא כאן אחד מהסקנים החשובים של היישוב, שהוא מטריד את הרב בעניין הכותל. אתה יודע איזה עגמת נפש יש לרב, למה אתה לא מתערב? ואומנם הרב צבי יהודה נכנס לחדר וראה שהסקן הזה יושב שם ומתווכח עם הרב בעניין הכותל, להסכים, שיסכים לוותר על הזכויות בכותל. אז פנה, וכמובן שהרב לא הסכים, ואז פנה אליהם הרב צבי יהודה, לעסקנים האלה, ברוב התרגשות, ואמר להם, זאת רציחה מכם. אתם יודעים כמה עוגמת נפש יש, זה עולה לרב? האיש הזה שהרב צבי יהודה דיבר אליו, הוא נפגע מאוד, רציחה, הוא אומר, אף פעם לא רצחתי בן אדם. אז הרב צבי יהודה אמר לו, לא אמרתי רוצח, אבל יש בהתנהגות הזאת מעין רציחה. ואז הסקנים יצאו, ורב צבי יהודה חזר ללמוד עם הבחור הזה. ללמוד איתו אורות התשובה. הוא לא עבר זמן רב, והשמה שעוד פעם מתפרץ לחדר שהרב צבי יהודה יושב בו, ואומר לו, עוד פעם באו אנשים להטריד את הרב, ורוצים למשוך אותו לישיבה כללית, של הוועד הלאומי כדי לדבר על זה שצריכים לוותר. הרב צבי יהודה, ואז אותו עסקן כבר רץ לטלפון היחידי שהיה בשכונה כדי להודיע שיהיה ישיבה, הרב מסכים ללכת לישיבה, הוא כמובן לא היה מוכן לוותר, אבל הוא הסכים ללכת לדיון הזה. הרב צבי יהודה רץ אחריו ואמר לא יקום ולא יהיה, לא יעבה ולא יבוא. ודברים בתהילים, הרב לא יישא אתכם, ולא תהיה ישיבה על הנושא הזה. אז הסקן הזה נרתע, והודיע שהישיבה בטלה. אז כיוון שהרב לא הלך אליהם, אז הם עוד פעם באו אליו, להטריד אותו, להגיד לו שחייבים לוותר, זה שנה של פיקוח נפש של היישוב, יהיו פה התקפות של טרור וסכנות גדולות, וסכנה, ממש סכנה גדולה, לא רק לאנשים מעטים, אלא לאנשים רבים מאוד. המופתי מאיים שיהיו פוגרומים, סכנת נפשות. ישבו אצל הרב כמה שעות ללחוץ עליו, והרב בשלו. הוא אמר להם שגם זה, כמובן הוויתור הזה לא יעזור, אבל גם אם היה עוזר, לא שייך לוותר על להודיע, שאנחנו נודיע שאנחנו מוותרים על הזכויות שלנו בכותל המערבי. וזה נמשך ככה עוד פעם, עוד יום, עוד יומיים, ועל הרב עמד בשלו. אפילו שיש בזה סכנת נפשות. אמר, אין בכוחנו לוותר על מה שקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה אנחנו, אנחנו לא בלבטים על זה. ריבונו של עולם נתן לנו את זה. כך אנחנו צריכים היום גם כן. להתנהג לא רק בכותל כמובן, בעיקר בהר הבית, להחזיר את השלטון שלנו על הר הבית, להוציא את כל הזרים משם, לסגור אותו, עד שבעזרת השם נתאר ונתקדש ונוכל לבנות את בית המקדש. זו צריכה להיות המגמה. וצריך לעשות את זה כמובן לפי האפשרויות, נשתדל לעשות את הדברים האלה כדי שהם יצליחו. זה לא קל, אבל זו צריכה להיות המגמה. הרב, על הפרשה כאן, הרב אומר, זה מופיע בשמועות ראייה, הראייה. יעקב, כשהוא מבקש מריבונו של עולם, מה הוא מבקש? אם היה השם ממדי, נתן לי לחם לאכול, ובגד ללבוש, והיה השם לי אלוקים, מבקש את המינימום, מסתפק במועט. החלום שיעקב חלם הוא המדרגה הנמוכה ביותר במדרגות הנבואה. יש מדרגות, מדרגות בנבואה, וחלום הוא המדרגה הנמוכה ביותר. אומר הרב, מי שמסתפק במועט, מי שלא רוצה ליהנות מאחרים, גם מבחינה רוחנית, הוא לא רוצה מתנות. הוא רוצה בעצמו לעלות במדרגות הקודש. הוא עצמאי. הוא בלתי תלוי. הוא לא רוצה עזרה של אחרים. מסתפק, אם צריך עזרה, שתהיה המינימלית ביותר. הוא אדם כזה שאיננו מושפע מאחרים, שאיננו זקוק לאחרים, הוא יכול להיות משפיע. הוא יכול לפעול ולהשפיע על כל העולם כולו. זה מתקשר קצת עם הדברים שאמרנו מקודם מדברי רב לוי יצחק מברדיצ'וב. יעקב הוא יסוד, ממנו הוא אבן הראשה, ממנו כל ישראל. הוא עצמאי, והוא לא רוצה להיעזר בשום דבר. וזה נותן לו את הכוחות להיות משפיע, להיות פועל בעולם. אני רוצה להוסיף כאן ולהשלים כאן את דברי הרב חרל"פ. הרב חרל"פ אומר שחלום מבחינה מסוימת, הוא מזכיר את הרב חרל"פ כי יום השנה שלו זה הייתה השבת, זין בכסלב, ושיהיו שפתיו דובבות, והוא אומר שהחלום הוא המדרגה הנמוכה אמנם של הנבואה. יש כאן התגלות, אבל התגלות בצורה מאוד מאוד נסתרת, מין חלום כזה. אבל מצד שני, יש למדרגה הזאת מעלה מיוחדת במינה. יש מדרגות, מדרגות של לקבל שפע אלוקי. יש אפשרות של לקבל שפע אלוקי, אדם שומע דברים, רואה וכו'. יש שהשפע הוא בא בתוך ההבנה של האדם, מתוך השכל, הופעה. הרב אומר שיש כמה מדרגות ברוח הקודש, ויש מדרגה של רוח הקודש באורך שכל. זאת אומרת, האדם פתאום מבריקים לו רעיונות ומחשבות, וזה נראה שהוא הבין את הדבר הזה. אבל זה היה כאילו פתאום מברקה כזאת, מין מתנה, אז זה בא אבל מתוכו. גם חלום זה בחינה של נבואה, אבל יש בנבואה זה בחינה של מצד המעלה של הבן אדם שהוא זוכה שהגוף שלו מתקדש מאוד מאוד, וזה זה, זה, זה הוא חולם, כביכול. זה לא איזה משהו מבחוץ לו, אלא כאילו מתוכו מופיעה ההשגה הזאת העליונה. מדרגה של חלום. לזכות, אם כן, כדי להיות, זה חוזר, אני חוזר לעניין הזה, לעניינו של מה שאומר לנו הרב, המסתפק במועט, הוא המשפיע. זה גם הייתה דרכו, גם מבחינה רוחנית, לא רק מבחינה גשמית. זה החידוש. אדם יכול להגיד, אני מסתפק במועט, אבל אני רוצה סייעתא דשמיא, אני רוצה, אם היה אפשר להיות לי גילויים עליונים, שאני אשיג השגות רוחניות גדולות, אני מוכן בשמחה רבה, זה, אפילו שזה יבוא לי במתנה, מה טוב. אבל מסופר על הגאון מווילנה, שהוא אמר לרב זלמן מוולוז'ין, אחיו של רב חיים מוולוז'ין, אמר לו שיכול להיות שבקרוב יגלה אליך מגיד, שיוצא ללמד אותך תורה. ואתם יודעים שאם לומדים מגיד מיוחד שבא מלמעלה, אפשר ללמוד בזמן קצר השגות עצומות. אל תקבל אותו. למה? אדם צריך לקנות תורה בעצמו, לא מתנות. שונא מתנות יחיה. גם מתנות רוחניות. צריך לזכות בעצמו. הוא אמר לו גם עוד סיבה, שמגידים בדור שלנו זה לא כמו המגידים בזמן הבית יוסף, והדברים באים לפעמים מעורבבים, חלק דברים נכונים וחלק לא בשלמות, לא נכון, ולכן צריך, לא כדאי לקבל. אבל הנימוק הראשון הוא היה לא פחות מרכזי, שצריך לזכות בתורה מלבד. זה את הדרכו של הגר"א. החסידות לא החזיקה בשיטה הזאת. היא אומרת, אדרבה, מה אנחנו יכולים להשיג? מה מכוחנו להשיג? מה אנחנו יכולים בעצמנו? אם אנחנו בעצמנו נתקדם, כמה בן אדם יכול להשיג? צריך לבקש שפע אלוקי, חסד אלוקי. יש שיטת החסידות. חסד, מידת החסד. זאת אומרת, לבקש שהעולם מתקיים מחסדי השם, לא מהזכויות שלנו. אם זה יהיה מהזכויות שלנו, העולם יהיה מאוד קטן ומצומצם. אם הקדוש ברוך הוא ישפיע לנו חסד מעבר למה שמגיע לנו, אז העולם יופיע בכל שלמותו, אז יתגלה כבוד שמיים באופן היותר נפלא. והדרך של הגר"א, היא הייתה בעצם באופן אחר, שעניינו של העולם, עניינו של האדם, העולם, שהעולם יזכה בטובה מצד המאמצים שלו. ככה, העולם הוא חי מעצמו, לא מתנות, אלא חי מעצמו. וזה המצב היותר שלם של העולם. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שהעולם יכול להתקיים מידת הדין, עמד וצירף מידת הרחמים. אבל האידיאל הוא שמה פירוש מידת הדין? שהעולם יתנהג באופן כזה שהוא יהיה ראוי, שהקיום שלו יהיה ראוי מצד עצמו. הוא מתנהג באופן יותר מושלם ויותר נכון. האנשים, הבחירה של האנשים, בחירה של ישראל היא בחירה בטוב, וממילא העולם קיים בזכות עצמו. וזה הדבר היותר מושלם. יש כאן שתי הסתכלויות. הרב מדבר על זה באורות התורה. אותיות התורה, יש פרק על אותיות התורה, באורות התורה, שם הרב אומר שאפשר, אם אדם יודע להסתכל באותיות הפנימיות, זה סוסי, רכבי אש, אפשר, אנשים יכולים ללכת בדרך. אז אפשר, רוצים להגיע לאיזה יעד. אפשר ללכת ברגל, זה קצת מאמץ, אבל אתה הגעת בכוחות עצמך. אפשר ללכת במרכבה, על גבי סוס, ולהגיע אל היעד. אבל לא אתה הלכת והגעת בעצמך, לקחו אותך, הרכיבו אותך. אם אתה הולך במרכבה, זה במהירות גדולה מאוד. אם אתה הולך ברגל, זה בקצב שלך, לפי היכולות שלך. אבל מצד שני, הגעת אל היעד בכוחות עצמך. יש כאלה שבוחרים בדרך הזאת, ש... ללכת כמה שאפשר להשיג לבד, זאת המטרה, זה היעד. יש כאלה שהולכים דווקא, מחפשים תמיד את קפיצת הדרך, רוצים מתנות. ויש כאלה שעושים את שניהם, כשאפשר ללכת ברגל, הולכים ברגל. אם המקום רחוק, אם מקום גבוה, אי אפשר להגיע ברגל, משתמשים ברכב הרוחני, האלוקי, באותיות, ברכבי אש כביכול, באותיות הנשמתיות, שאדם יודע להקשיב פנים פנימה ויכול לקבל כביכול מתנות אלוקיות. אלה שתי דרכים, ויש כאלה שמשלבים, כמו שאנחנו אמרנו. וצריך כמובן לקחת מכל דבר את כמה שאפשר יותר, מה שאדם יכול באמת להשיג בכוחות עצמו. אז זה עצמו, זה הוא, זה כמונו שלנו כביכול רוצה את הדבר הזה. זה מה שמודגש בספר נפש החיים, שאדם הוא צלם אלוקים, דווקא מודגש השם אלוקים, ללמד לך שכוח, כל הכוחות כולם, קדוש ברוך הוא נתן לאדם את הכוחות, ועכשיו האדם אחראי על קיומו של עולם, מאז שניתנה תורה. האדם זאת אומרת ישראל, כמובן. אני רוצה להוסיף עוד כמה מילים על הרב חרל"פ. בעיקר את מה שמורנו הרב צבי יהודה היה תמיד מדגיש. אני הבאתי פה את החוברת תדרים. תדרים זה חוברת של מכתבים שכתב הרב חרל"פ לרב, שהוציא אותם הרב צבי יהודה, אחרי פטירתו של הרב חרל"פ. ומה שהדגיש מורנו ורבנו הרב צבי יהודה גם בהספד שלו, שהוא הספיד את הרב חרל"פ בנתיבות ישראל, זה מופיע, וגם בחוברת הזאת הוא מדגיש את את ההתנהגות המיוחדת של הרב חרל"פ, ההתבטלות שלו אל הרב. הוא היה צעיר מהרב בערך בעשר שנים, והוא כותב אליו כשהרב היה ביפו, והוא כותב מירושלים, בהתבטלות מוחלטת. עבדו, חותם את המכתבים, עבדו משתחווה מרחוק מול הדרת גאון קדושתו. ככה הוא חותם בכל המכתבים. עבדו. אחרי הרבה 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 שנים, הוא כותב עבדו ותלמידו. תקדם. מקודם הוא לא עז לכתוב תלמידו. עבדו מסתופף בצל קודשו, מתאבק באפר רגליו. כמו שכתוב, הווה מתאבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים. מתאבק באפר רגליו. עבדו חרד מאוד מגדולת קדושתו, ומתאבק באפר רגליו, הכותב ברעדה המצפה למכתב קודשו. הצעיר יעקב מוישה. כשהוא אומר הכותב ברעדה, זה ממש היה בפועל. כשהוא כתב מכתב לרב, אז הידיים שלו רעדו. מרוב התבטלות, מרוב יחס. והרב צבי יהודה היה מספר שכשהרב חרל"פ, בשנים האחרונות של הרב, כבר הרב חרל"פ היה מבוגר, אז כשהרב חרל"פ היה ניגש לידית של החדר הקטן של הרב, הוא היה רועד. היה רועד מתרגשות. הוא הולך עכשיו אל הרב. התייחס אליו בהרצה כמלאך אלוקים צפקות. אני חושב שהרב צבי יהודה רוצה כאן להדגיש שני דברים. ראשית כל, מי הוא היה הרב. שבאמת הרב היה איזו גדולה מיוחדת, גדולה וקדושה מיוחדת של ענק, ענק. ענק של קדושה, ענק של חסד, ענק של תורה, ענק של יראה, של אהבה. והדבר השני, להדגיש איך צריך להתנהג תלמיד, כביכול. אבל כמובן, כשיש רב כזה. יש לי מה להעריך. יראיתי מרוב יראתי מפחד גאון קדושת הדרת גאונו שליטה. עבדו הנרעש והנפחד מפחד קדושתו. סגנון שלא רגילים להשתמש פה. ככה זה בכל המכתבים. כמו שאני אמרתי, במכתבים האחרונים, אז הוא גם כותב תלמידו. אנחנו תכף נראה את זה. עבדו, כאן עוד פעם, עבדו הכותב בידיים רועדות וכתבי יוכיח על זה מפחד גאון קדושתו והרכובותיי דע לדע נקשה. עבדו ותלמידו המתאבק באפר רגליו. הצעיר עבדו ותלמידו. שיעור ביחס אל גדולי ישראל, יחס אל הרב. אני חוזר לענייננו, זכינו לעניין מקומנו, כן? זכינו ברוך השם להחזיר עטרה ליושנה. שבת הזאת היא המקום לדבר על זה, שבת הזאת, שבת הבאה, שתי שבתות שעוסקות במקום הזה, בעניין המקום הזה של בית אל. מכאן יעקב אבינו יוצא אל הדרך, דרך רצופת התמודדויות גדולות ועצומות. מעשה אבות סימן לבנים, מה שקורה ליעקב אבינו, זה אחר כך קורה גם לבנים. יעקב יוצא מארץ ישראל, יעקב בונה לו את משפחתו דווקא בחוץ לארץ, אחר כך זה חוזר הדבר. שהמשפחת יעקב יורדת למצרים ושם עם ישראל נוצר או הופך ממשפחה לעם דווקא כביכול בחוץ לארץ. ואחר כך עוד פעם הדברים חוזרים בגלות ארוכה שאנחנו יוצאים ממנה, שאנחנו כבר בשלבי הדרכה של הגאולה האחרונה. דרך עצומה של התמודדות. וההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב, הוא הבטיח לבניו. חז"ל אומרים שיעקב אבינו לא מת. מה בניו בחיים, אף הוא בחיים. זאת אומרת, ההמשך של כל הדורות, זה נקרא שיעקב אבינו לא מת. אז אם כן, מה שקורה לכל ההמשך, מה שקורה ליעקב, זה קורה לכל ההמשך של הדורות. ועכשיו עם ישראל בחזרה חוזר לארץ ישראל. וחוזר למקומות המיוחדים המקודשים שהאבות היו שם. ואנחנו זכינו לחזור כאן למקום הזה. וכמובן, צריכים אנחנו גם להוציא את ההבטחה שהריבונו של עולם מבטיח ליעקב אבינו במקום הזה, פרץ הימה וקדמה צפונה ונגבה. קחת את ההסתכלות הזאת, ההתבוננות הזאת של האחריות הגדולה של האדם, לא רק על עצמו, אלא על העולם כולו. כל אחד צריך לומר, בשבילי נברא העולם. בשבילי נברא העולם, פירושו של דבר, אני ממני יכול לצאת תולדות של עולם שלם. זאת אומרת שהפוטנציאל של האדם הוא עולם שלם. וכמו שזה בפועל, בתולדות, גם באופן רוחני. והאדם צריך להרגיש אחריות, ואם הוא מתעלה ומתקדם, זה פועל פעולה כללית על כל המציאות. ויעקב אבינו, ראינו את זה בפועל. ואנחנו צריכים להגיד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. אין כל ספק שהמקום גורם, ושגורם סייעתא דשמיא, צריך לנצל אותה ולספוג את האורות המיוחדים של המקום הזה, ולהתעלות במעלות הקודש, שהשם יזכה אותנו בעזרת השם, שנתעלה ונתקדם ונספוג ונתעלה על ידי קדושת המקום, מחיל אל חיל.